כן, שלום. אז אנחנו חוזרים ללמוד פרקי הכנה לפגישות למטרת שידוכים, על פי מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, בספרו בית נאמן לישראל, בפרק ויהי חברתך ואשת בריתך, ואנחנו כבר בעמוד 100. בפסקה התחתונה מתחילה במילה לפעמים. לפעמים המפגש של בחור פלוני עם בחורה פלונית אינו מצליח, כי לטעמו הבחורה ביישנית מדי. בחור אחר דווקא יעדיף בחורה ביישנית ושקיטה. באמת חילופי העדפות, כפי שאנחנו רואים כאן, יכולים לנבוע גם מסיבות אמיתיות וגם מסיבות שקריות. בחור יכול להעדיף בחורה ביישנית ושקטה, כיוון שזה מתאים לאופי שלו, אופי שהוא פחות מוחצן. ממילא בחורה ביישנית יהיה לה קל יותר להתמודד עם האופי הזה. יותר קל להתמודד. יש בחור שיעדיף אופי ביישני, כי הדבר הזה נקשר אצלו במידת הצניעות. כלומר, לא מדובר פה על ביישנות במובן שלילי כמובן. אם זה ביישנות שלילית, אין מה להעדיף את זה בכלל, זה דבר שצריך תיקון. פה מדובר על קו אופי לגיטימי. אז יכול בחור להעדיף את מידת הביישנות, מכיוון שנקשר אצלו, אצלו זה נקשר בצניעות. או אופי מיוחד של צניעות. זה לא שבנות שהן לא ביישניות, אין להם צניעות. יכולה להיות להם צניעות, אבל זה מעטפת אחרת, זה אריזה אחרת של צניעות. יש בחורים שנמשכים יותר לצניעות הביישנית. ושרה עיני באוהל. כלומר, הגוון הזה של הצניעות, שהוא מודגש בתכונות הביישנות, מדבר אליהם יותר, מה שנקרא, מפעיל אותם. אנחנו מדברים על הפעלה, אנחנו מדברים על התאמות, אנחנו מדברים על הפעלות. מה זאת אומרת? שהאישיות שלך, כן, מפעילה אותה. כן, מפעילה אותה, פירוש דבר גורם לה עניין. אסורה נא ויראה את המראה. כשהיא רואה אותך, היא בתוך תוכה אומרת, אסורה נא ויראה את המראה. כלומר, משהו באישיות שלך מפעיל אותה. גורם לכוחות הנפש שלה להתעורר ולשאול, מי זה? מה זה? יש לה עניין בדבר. אם נרצה לקחת זה קדימה, במונח יותר תכליתי, יש לי פה יסוד מתאים להתפתחות, להשתלמות. אפשר לקחת את זה לכיוון המושגים האלו. אבל, בהחלט, יש בחורים שצניעות שמופיעה באריזה של ביישנות, מפעילה אותם, גורמת להם התרוממות רוח. שהוא רואה את הביישנות שלה, כן? הוא מרגיש התעוררות חזקה, התחזקות בקדושה, רצון להתפתח, להתקדם, וכן הלאה וכן הלאה. ויש אנשים בדיוק הפוך, שביישנות נקשרת אצלם בחוסר פעלתנות. זאת אומרת, זה לא שזה כך. גם בחורה ביישנית היא פעלתנית, אבל היא פועלת בסתר, כן? בסתר המדרגה, כן? יונתי בחקבי הסלע, בסתר המדרגה, כן? הריני את מראיך, שמיני את קולך. זאת אומרת, יש בחורים שקשה להם עם המציאות של בסתר המדרגה. הם לא בנויים להתפעל מהאנרגיה השקטה הזאת. אנרגיה שקטה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה. הם לא מורגלים, כן? הנפש שלהם לא מתפעלת מהשקט הזה. כמו שישנם אנשים שבאופן כללי לא מתרשמים משקט. הם אוהבים את העיר. אקשן. עיר בלא הפסקה, כן? זה תמיד לראות את הנאונים, את המכוניות, את המוניות, כן? את הברים פתוחים, המולת בני אדם. קשה להם מציאות של שקט. הם לא רואים את העוצמה שבשקט. כשאמרנו, איזו מין שלווה, ולא עושים שום דבר. מבחינתם, ביישנות ושלווה, זה חוסר מעש. אין להם את היכולת הנפשית לראות את העוצמה שבשקט. אפשר להבין שאדם כזה, אמרנו שדחייה או העדפה של בושה יכולה להיות מסיבות אמיתיות, כמו שאמרנו כעת. יכולה גם להיות מסיבות שקריות. שאדם דווקא כן צריך לתיקונו בחורה ביישנית. כן? שתרסן אותו, תרסן את הפרצנות שלו, תכניס אותו, כן? לאווירה יותר של התבוננות וחשיבה, כן? קצת תאית את קצב הפעילות שלו, ודווקא כן צריך מישהי כזו, כן? מחוסר שיקול דעת, הוא מחפש דווקא מישהי לרוץ איתה, שתרוץ בקצב שלו, במוחצנות שלו, שהם יוכלו ביחד לרוץ ברחובות ביום של גשם ולשיר שיר, כן? אבל הוא לא צריך את זה אותי שתסתכל עליו רץ ברחובות ותגיד, תירגע, קצת יותר צניעות, קצת יותר... הוא לא רוצה להשתנות. לא רוצה להשתנות. כן. זו הסיבה שחזל תפסו את יעקב אבינו על כך שהוא הסתיר את דינה ביתו בתוך התיבה ולא נתן אותה לעשיו. לא ביקשת להסיעה למהול, למהול, חייך שהיא ניסית לשאינו מהול. ויקח אותה חמור בן שכם ויעניה. זה באמת פלא עצום. מה חז"ל מצאו לתפוס את יעקב אבינו? כן? עד כדי כך, כן? מביא זה מסיעת ישרים. יעקב, על שהסתיר את ביתו דינה ולא נתן אותה לעשיו, אמרו חז"ל, לא ביקשת להסיעה למהול. סופה שתנסה, סופך שתנסה לשן המול. דינה היא השלמה של עשיו. דינה היא מסוגלת לעמוד מול עשיו ולקרוא אותו לסדר. לא ניכנס לזה כרגע. הרעיון הוא, כן, שיש השלמות. רבי יוחנן בריש לקיש, להבדיל. אחותו של רבי יוחנן בריש לקיש. דבר מעניין. יש השלמות. זה לא נעים לבוא לקבל הזמנה לחתונה, ויהיה כתוב שמה, הריינו מתכבדים להשיחם ליום כלותיהם, חתונתם. של אהובינו עשיו בן יעקב, עשיו בן יצחק ודינה בת יעקב. זה לא כל כך סימפטי לקבל הזמנה כזו הביתה. אבל זו צריכה להיות הזמנה. יכול להיות שאם זו הייתה הזמנה וזו הייתה המציאות, לא היינו סובלים עד היום ממלכות אדום, עשיו. מי יודע איזה השלכות חמורות יש באמת להחמרה הזו של יעקב. שלא להשיא את דינה לעשיו. מי יודע איזה נזקים? לא מי יודע איזה נזקים הדבר גרם. דינה הייתה התיקון של עשיו. דינה, אגב, הייתה אמורה להיות בן, כידוע. אבל לאה התפללה עליה שתהפך לבת, כדי שלא תתבייש רחל, כשלא יהיה לה מספר תולדות כאחת השפחות. לכן, סליחה, איך זה הולך שם? כן. כן, ואז יש עוד בן אחד. והיא זכתה בבן הזה שזה בנימין, נכון? כן. כן, שלא יהיה מצב שיהיה לה פחות מלאחת השפחות. לא, יפה. זה יוסף או בנימין? מה? זה יוסף. זה יוסף. זה יוסף. טוב. אבל זה היה החשבון שם. 12, סך הכל. אם היה
שבט לדעה,
כן.
זה היה פחות משתיים.
כן, כן. פחות משתיים, כן. שיהיה לה אפשרות לכל זאת, כן. אמת. אבל היא הייתה אמורה להיות בן, דינה. לכן היא גם נקראת דינה, שדנה לאה דין, ואמרה את מה שאמרת. ולכן היא יצאה בת. אבל בכל אופן, מעורב בה גם איזו בחינה זכרית. זאת אומרת, היא יכולה להתמודד עם עשיו. גם מצד הנקביות שבה, אבל גם מצד שארית הזכריות שבה. היא יכולה לעשות דין עם עשיו. היא יכולה לשפוט אותו, לא במובן של משפט בבית משפט, אבל האישיות שלה יכולה לגרום לעשיו שינוי, להחזיר אותו למותו. ככה אמרו חז"ל. להבדיל, אנחנו מדברים גם בעניין הזה, יש פעמים ששיקול הדעת של בחור הוא לא נכון שיקול הדעת בזה שהוא דוחה את הבחורה בשנית. מכל מקום, פה אנחנו מדברים דווקא על מקרה שזה לגיטימי. לפעמים מפגש בנוחו פלוני עם בחורה פלונית אינו מצליח, כי לטעמו הבחורה בשנית מדי. בחור אחר, דווקא יעדיף בחורה בישנית ושקטה. כמו שאמרנו, היא מפעילה אותו. זה לא שהוא רוצה לשבת על מי מנוחות. הוא לוקח את הבישנית כי היא לא תטריד אותו ולא תגיד לו להשתדל, אני יודע מה, לרכוש משרה שמחייבת עבודה עם הרבה אנשים, או לא, היא בישנית, היא תמיד, כן, כן, אל תצא, אל תלך, אל תתפרסם, אל פה, אל שם. אז עדיף לי בחורה בישנית. היא לא תתבע ממני אף פעם שום דבר, שכן שהוא מעל הנורמה, מעל השגרה. היא בישנית, היא בישנית. אז זה לא טוב? המקרה הזה זה לא טוב. לעדיף בישנית כזה. כן? כי היא חוסמת את ההתפתחות שלו. העדפות משתנות בין אדם לאדם. לאחד מתאימה תכונה מסוימת, ואחר אינה יכול להסתדר עם תכונה כזו. כן, אתם רואים שהביטוי סדר הוא הביטוי הנכון כאן, כסדר הוא תמיד מדבר על יחסי גומלין. זה נקרא סדר, כן? סדר פסח הוא מתבטא בזה שיש בו יחסי גומלין בין חלקיו השונים. כן? קדש וכו' וכו'. זה הסדר. יש פה פרטים בתוך הסדר ויש פה יחסי גומלין ביניהם, כמו שרבו הדרשות בעניין הזה. אין, של קדש יחץ, כפר, איך הוא איך קדש? אה? קדש יוחץ, כפר יחץ, וכו' וכו'. יש יחס בין החלקים השונים של סדר. אז גם פה, לא להסתדר עם תכונה כזו, כלומר, יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות שביניהן, לא יביאו למצב של פריצה, של התפתחות, של התקדמות. הם עשויים לנטרל זה את זה, או חס ושלום, לקלקל זה את זה, אפילו עד כדי כך. סדר. ייתכן שתכונה מסוימת תפריע לשותפות להיווצר. אך לא צריך להחליט על כך מראש. כן? לא צריך להחליט מראש. כלומר, גם אם שמעת על מישהי שהיא בישנית, אל תקבל החלטה שהיא לא מתאימה לך. קודם כל תבוא לקשר. תראה במה אתם מתאימים. ירבנו לדבר על כך. אם אתם מוצאים שבמישור של שאיפות ורצונות הם מתאימים, זה שופך אור על אופי הביישנות שלה. כלומר, ברגע שאתם מתאימים משאיפות ורצונות, והיא באמת רוצה ביישוב ארץ ישראל בכל ליבה ונפשה, זאת אומרת שהביישנות שלה היא לא סותרת את השאיפה הזאת. אם היא לא הייתה רוצה, כן? לא הייתה לה שאיפה ורצונות כמו שלי, יכול להיות שהביישנות אכן מעכב את השאיפה הזו. אבל אם יש לה שאיפות ורצונות כמו שלי, יכול להיות שהביישנות דווקא תומכת את השאיפה הזאת, אלא לא בצורה שהאופי שלך תומך את השאיפה הזו. אתה תומך את השאיפה הזאת בגבורה, והיא תומכת את זה בביישנות. כמו שראינו לגבי הצניעות. הבחורה הצנועה, כן? שצניעותה היא לא עומדת בסתירה עם אידיאל גדול, אלא צניעותה מכתיבה לה לפעול למען אותו האידיאל מבפנים ולא בחוץ. מבפנים. אבל היא שותפה פעילה, והיא עומדת מאחורי בעלה, היא רוח גבית, היא מעודדת, מחזקת, מספקת לו את כל צרכיו, אבל מבפנים. זאת אומרת, יש בזה היגיון מאוד עמוק. לא להחליט רק על סמך העובדה שהיא בישנית. אלא צריך לראות באיזה הקשר הביישנות הזו מופיעה. אם הביישנות הזו מופיעה בהקשר של שאיפות ורצונות זהים, דומים, יכול להיות שהיא לא לעיכובה כלל וכלל, למרות שאני שונה. אבל כל מעשיך לשם שמיים. אגב, אנחנו שואלים הרבה פעמים שאלות, איך בנפש אחת יכול להופיע גם אהבה וגם שנאה? זה קשה מאוד שבנפש אחת אדם יהיה לו גם אהבה גם שנאה. מה הנטייה בדרך כלל? איך אנחנו נוטים בדרך כלל להתייחס להפכים בתוך הנפש שלנו? זה נורא מבלבל אותנו הפכים, נכון? אני צריך להחליט, אני שונא אוהב, אז מה אני עושה? בדרך כלל אני מנסה להגביר מידה אחת יותר ולהתעלם מהמידה השנייה. אבל אם אני מברר את הכלל הגדול של כל מעשיך לשם שמיים, כן? תחת הכותרת של כל מעשיך לשם שמיים, יש מקום גם לאהבה, איך משתמשים באהבה לשם שמיים? לאהוב בני אדם, לאהוב את המצוות, לאהוב את התורה. איך משתמשים בשנאה לשם שמיים? נמצא שאם אני שם כותרת של שם שמיים, שאיפות ורצונות זהים, דומים, מקבילים, תואמים, אז גם הפכים יכולים לסדר. דבר מדהים. זה מה שנתתי. זה מה שאמרתי, שביישנות שלה יכולה לתמוך את השאיפה ואת הרצון. ביישנות הזו לא בהכרח היא אמורה להיות סתירה לא פתירה. זאת אומרת, למרות שהוא מעט מוחצן והיא ביישנית, תחת הכותרת של השאיפות שלהם, יש לשניהם מה לעשות בתוך השאיפה. לשניהם יש מרחב פעולה מספיק רחב, ופה יכולים להרגיש את ההתקשרות. מה שלא היו חשים, בלא הבירור המנחה של השאיפות, בלא הבירור של השאיפות, ודאי שזה פתרון, זה הפך לא פתיר, כן? כי בחוויה החיצונית זה באמת לא פתיר. אבל כשאני שם לזה את קורת הגג הזאתי, פתאום התברר, פלאי פלאים, זה הולך נהדר. אני אפילו מברך על כך שאת שונה ממני, כי המטרה הזו צריכה גם את הגוון הזה וגם את הגוון הזה, והיא לא תשתלם ולא תתמלא, רק באחד מן הפנים. כמה טוב שאת כאן, וכמה טוב שאת שונה. אז לכן לא להחליט על כך מראש. מה צריך לברר קודם כל? הדבר היחיד שאותו אפשר לדעת כבר מתחילת הדרך, הוא שצריכים לחפש שותפה אמיתית על סמך הבדיקות הראשוניות, שכפי שכבר ביררנו את זה, זה גם ההתאמה האסתטית שראינו כאן, וגם שאיפות ורצונות. כשאנו אומרים שותפה אמיתית, עלינו להיזהר, כיוון שעלולים מיד לפרש זאת ולשאול את השאלה, איך יהיה בטוח שזוהי דווקא האישה שעליה הוכרז 40 יום קודם יצירתי? זאת אומרת, שימו לב, יש פה התנגשות בין התפיסה החלקית של האדם, שותפה אמיתית. מה אני כבר יכול לברר בעשר פגישות? לעומת זה, הבת קול זה ברור ודאי, נכון? זאת אומרת, יש פה את הוודאות של הבת קול, שאותה אני צריך לחפש, לעומת ההסתברות שיכולה להיווצר במהלך של כך וכך פגישות. איך אני מגשר על הפער שבין ההסתברות לוודאות? זה דבר שיכול לנקר. הרי היא צריכה להתאים לי במאת האחוזים, התאמה מוחלטת. ואני הרי לא בדקתי את ההתאמה עד תום. מי יודע מה יהיה? אגב, זה אחת הסיבות, אומר הרב קוק בעין הים, מאוד מעניין. ככה לא ציפיתי לשמוע איזה מהרב קוק, ככה מהרב. אומר שהסיבה, ככתוב הרי בגמרא מסכת שבת, ששלושה צריכים שמירה. כן? אחד מהם זה חתן, ביום חתונתו. למה הוא צריך שמירה? אומר רב, הוא צריך שמירה מכיוון שיש לו חששות גדולים ביום החתונה. אה? לא, הוא לא אומר את זה. לא, כלומר, כן, סליחה. זאת אומרת, יש לו חששות שאולי יכולים להביא את זה, כן. אבל מה החששות שלו? אולי הם לא ישתוו בדעותיהם. אולי הם לא יזכו לפרי בטן ביחד. הרב מעניין ש... מבין? זאת אומרת, לא היינו מצפים לשמוע איזה רב קוק. זה מעניין. אולי לא ישתוו בדעותיהם. קודם כל, מדובר פה בני זוג שמתחתנים אחרי שהם ביררו כבר את ההתאמה של השאיפות והרצונות. אז מה זה לא ישתוו בדעותיהם? במהלך החיים, פתאום הם יגלו שהם חולקים על הטעם המוזיקלי, והם חולקים על סדרי עדיפויות, לאן ללכת בטיול, לדרום, לצפון. לא ישתוו בדעותיהם. אולי אלה מחלוקות גם פוליטיקה. אני יודע מה. היא שמאל כזה, והוא שמאל כזה, הוא ימין כזה, וימין כזה. כן? חששות. דבר מאוד מעניין. אז הרב נותן לגיטימציה אפילו לחששות האלו, לכן צריך מלווה. והשאלה באמת, מה תפקידו של המלווה? האם תפקידו של המלווה זה להשכיח את המחשבות האלו? להשכיח את המחשבות האלו? או תפקידו של המלווה הוא תפקיד אחר, שאנחנו צריכים לברך כאן, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אני רוצה שנלך בהתאם לדברים שלו. זאת אומרת, מה תפקידו של המלווה? לעשות איסך דעת או העלאה של ההכרה של החתן. כשאנחנו רוצים לראות את הפתרון לשאלה, פה השאלה עולה, כן? יש שני דרכים, כן, לשכך את צערו ודאגתו, או להשיח אותו לדברים אחרים, אבל זה יפגוש אותו מתישהו, כן? או לעשות פעולה אחרת, כן? חשיבה אחרת, הסתכלות אחרת על התמודדויות בתוך הזוגיות, כן? יהיה השתפות בדעות וכן הלאה וכן הלאה. אז נראה, כל מקום זו שאלה, שאלת הפער בין ההיכרות החלקית והראשונית שלי איתה, למרות ששמעתי בקולך הרב והחלטתי להתחתן, אבל בת קול תובעת ממני ברור ודאי מוחלט שאין בו תלאים, איך אני יכול בכלל לשוות או לצמצם את הפער שעשוי להיות, חייב להיות בעצם, בין שני הממדים האלו, הממד העכשווי לעומת הוודאות הנשמתית. איך יהיה בטוח שזו דווקא אישה שעליה הוכרז 40 יום קודם יצירתי? ואם זה לא היא, נישואי טעות? כאמור, אלו דברים בטלים. למה? לא זו משמעותו של הביטוי שותפה אמיתית. החיפוש אחרי שותפה אמיתית פירושו בדיוק, בדיקה, אם באמת נוצר בסיס לבניין משותף. אז מה בעצם אומר לנו כאן? אם יש לי שתיל של אגס, והשתיל הזה, על פי כל אמת מידה בוטנית, הוא בריא, אני יכול לשתול אותו, ולהניח שהוא יקה שורש, יגדל וייתן פרי. זאת אומרת, בבדיקה הראשונית הזאת, אנחנו בעצם יוצרים את העובר של הקשר. זה מעין עץ שהוא בריא. אנחנו לא יודעים את כל המצבים שיווצרו. המצבים שיווצרו ייפטרו על ידי התוכנה הזאת, על ידי מסד הנתונים הזה, על ידי ההארד דיסק הזה. זה יומרני. זה מדהים הדבר הזה. עכשיו אנחנו מבינים גם, כדי ליצור את ההארד דיסק הזה, אנחנו צריכים באמת באמת לבדוק היטב את מה שצריך לבדוק. כן? הרב לא מקל פה ראש בבדיקה הראשונית של שאיפות ורצונות והתאמה אסתטית. הוא טוען שהבירור הזה צריך להיות מאוד עמוק ורציני. איך אנחנו יודעים? כי הרי הוא נתן לנו קריטריון לרמת הדיוק בבירור הזה. מה הקריטריון? הולך טוב, זרימה, שותפות, תקשורת. צריך להבין, זה מילים פה, אבל צריך להבין שבחוויה במהלך הפגישות, זה חתיכת בסיס, זה לא הדבר פשוט. אתה חווה ממש איזו הרגשה עוברית, כאילו, כן, הרגשת השותפות וההולך הזה שאנחנו מדברים עליו, זה הרגשה כאילו, בוא נגיד את זה, אולי זה קצת יישמע לכם מוגזם. כלומר, אתה צריך להגיע למצב כזה, שברור השותפות והשייכות בשתי המישורים, שדיברנו עליו, נותן לך הרגשה כאילו את הבחורה הזו אתה מכיר כבר 30 שנה. וואנה, אני רגיל איתה. אתה לפעמים רואה בחור, כן? אני לפעמים מזדמן, לא הכי טוב, אבל לפעמים מזדמן, שאחד הבחורים פה, אני יודע מה, או... אתה רואה אותו עם, עם החברה, עם הבחורה שהוא יצא איתה, הם כבר החליטו להתקדם, זה... ואתה רואה אותם מדברים, כמה פעמים הם נפגשו? 5 פעמים. ואתה מסתכל לך מדברים ביניהם, ואתה אומר, תגיד, כמה פעמים אתם נפגשתם? פגישה 5 היום. אתם נראים כאילו אתם... לא יודע, מכירים כבר את זה? זה מאוד אופייני, צורת ההתנהגות הזו, לבירור עקרוני יסודי של שתי הרבדים האלו. לא, לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר כרגע על ההתלהבות החיצונית, לא מדבר על... אני מדבר פה על מימד עומק, יש פה תקשורת עמוקה, יש פה רגילות, לא רגילות, סליחה, יש פה קשר, יש פה אמון, מתחיל להיווצר, אנחנו רואים כבר ממש אמון, רואים פתיחות, רואים כבוד הדדי, הקשבה, זאת אומרת, זה סממנים מובהקים של הנחת היסוד של הקשר. למה חשוב לי להדגיש את זה? כדי להסביר ולסבר את האוזן במה שהוא אומר כאן. אם באמת זה היסוד שנוצר, אל תסיק עצמך בשאלות של דעות, של שמה לא נושווה בדעות, ושמה אינני יודע. אל תסיק עצמך בשאלות האלו. הם ייפטרו. הם ייפטרו. הם יקבלו אופי של השלמה, סבלנות, מוכנות לוויתור, למסירות נפש, יהיה בסדר. אפשר לנטוע את העץ בקרקע, הוא יקה שורש, הוא מספיק חזק. דברים בטלים. לא זו משמעותו של הביטוי שותפה אמיתית. החיפוש אחרי שותפה אמיתית פירושו בדיקה אם באמת נוצר בסיס לבניין משותף. שאלה. איך יודעים אם אכן נוכל לבנות יחד בניין משותף? תשובה. על גבי הרצון והשאיפות המשותפות, יש לראות אם נוצרת בפגישות הרגשה טובה משותפת, לבדוק את התוצר הזה, שימו לב, על גבי הרצון והשאיפות המשותפות, ברמה ההצהרתית, יש להקיש במפגש חווייתי את הרצון והשאיפות המשותפות, ולראות אם נוצר כתוצאה מההקשה הזאת, כן, הרגשה טובה משותפת. מרמת ההצהרה, להגיע לרמת הרגש. האיש מרגיש שטוב לו עם האישה. מה הרמז פה? לא טוב להיות אדם לבדו. אבל איתה, טוב לו. מה פירוש טוב לו? יש מפגש, יש אינטראקציה, יש השלמה, יש תקווה לעבודה משותפת, יש עניין, יש פוטנציאל ליצירה. זה נקרא טוב לי. היא מרימה אותי. היא משפרת את מחשבותיי. תפילתי טובה יותר. לימודי עמוק ובהיר יותר. היא מעוררת בי רצון לעשות טוב. וכן הלאה וכן הלאה. זה הבדיקה. זה נקרא טוב לו עם האישה. ראה חיים עם האישה אשר אהבת. הוא רואה איתה חיים. כן. איזה בעיה? כן, זה בעיה. לא, אולי אתה מרמז כאן, כן? לא בטוח, אבל כדאי לומר את זה. יש פעמים שבאופן חד צדדי, אחד מבני הזו, אחד מהצדדים, מרגיש את הרגשה הזו. הוא מוכן להישבע שהפעם זו עצם העצמאי. אבל היא אומרת הפוך. היא אומרת, זה לא מתאים. אבל איך זה יכול להיות? הוא שואל את עצמו. אולי גם אותה. אני ממש מרגיש שהשאיפות ורצונות המשותפים שלנו. גורם לי הרגשה טובה. איך? לך זה לא גורם הרגשה טובה? הרי אנחנו אוכלים את אותו מזון. מה, את לא מרגישה צורב בבטן? אנחנו אוכלים את אותו מזון. לא. שאני חווה את ההתאמה בין הרצונות והשאיפות שלנו, אני לא מרגישה טוב לי איתך, אני לא רואה חיים, אני לא רואה את עצמי מתפתח. לא. הבחור מוכן להישבע שהיא טועה במאות אחוזים. אם היא לא תתחתן איתו, היא לא תתחתן לעולם. ואם היא תתחתן, היא תצטער לו. תצטער על זה. תהיה להם רבים. את טועה. רב עינר מספר, פעם אחת בא לבחור כזה, כך אמר לו. תשמע, זו הבחורה שלי, אין שום ספק, כל ההרגשות הובילו לזה, אין לי שום ספק גדול, היא טועה, היא לא יודע מה דברים. אני אוהב אותה, ואני משוכנע שהיא מתאימה לי. זה רק יזיק להם, היא לא תתחתן איתי. והיא לא תחתן לעולם. אומר לה הרב עינר, תשמע, אתה באמת אוהב אותה כמו שאתה אומר? אז תמצא לו שידוך. זה רק הרב עינר יכול להגיד, מסכן, הוא בטח התייבש, מסכן. וואי, וואי, וואי. כך הוא כותב, כתב עם זה ו... לא זוכר. לא זוכר. קראתי תורי כהנים אולי, לא זוכר. תמצא לו שידוך. איזה יבוש. שם ירחם. טוב, אנחנו לא באים להכריע, אנחנו לא באים להכריע בפשטות שהיא צודקת והוא טועה, אגב. היו דברים מעולם שבחור חשב ככה. אני כבר יכול להגיד מתוך הניסיון, כן, שיש לי כבר הרבה שנים בתחום הזה. היו מצבים שבחור חשב ככה. הבחורה לא רצה את הקשר, בסוף הם התחתנו. לפעמים זה קרה אחרי שנה, אחרי שנתיים, כן? חזרו והתחתנו. כמה סיבות? כן, בודאי. היא עברה תהליך של התבגרות. מסתבר שבזמנו היא לא רצה להתחתן, היא פחדה מקשר. זה אחת הסיבות. יש כמה סיבות. הייתה סיבה נוספת שהיה לו איזו בעיה רפואית מסוימת, כן, למרות שהיא חשבה שהוא אדם נפלא, נפלא, נפלא. שאיפות, רצונות, גם טעם אסתטי של שניהם. הייתה לו בעיה רפואית מסוימת. לקח לה שנתיים להתבגר כדי לראות את הבעיה הרפואית הזאת במכלול כל אישיותו. ואז היא החליטה להתחתן. שנתיים לקח. אני זוכר שאמרתי לו, רציתי לצאת לשידוך, רציתי לצאת לשידוך. אמרתי לו, אתה פנוי? הוא אומר לי, כן. ואז בתוך כדי הרעיון שאלתי אותו, תגיד, איך הפעם קשר שאתה רצית בו והוא נפסק? לפעמים אני בודק, אולי כדאי לחזור לקשר קדום. אז הוא אומר לי, כן, היה לי קשר. פלונית אלמונית. ומה קרה? הפריע לה בעיה רפואית. וחוץ מזה, קשר מדהים. מדהים. היא גם פחתה כשנפרדנו. היא אמרה, איזה קטנה אני. איך אני לא מסוגלת להתעלות על זה. זה ברור לחלוטין שלחיות איתך זה דבר נפלא. איזה קטנה אני. והתחילה לבכות. אבל לא יכלה לחזור. כמה זמן חלף מאז? שנתיים. תגיד לי, אולי נברר אצלה עוד פעם, אולי מתביישת בכלל להציע את זה, כן? והיא חושבת שאתה כועס עליה ואתה לא תרצה לקבל. מה דעתך שנבדוק? אומר לי, בסדר. אז המתווך, לא אני, מתווך שמכיר את שתיהם, דיבר איתה, הם חזרו והתחתנו. מדהים, לא? פלא פלאים. אחרי שביררתי, התברר שהסתכלה על זה פרספקטיבה. היא באמת נגמלה מהחשש הזה, התבגרה בשנתיים, סוף סוף, זה לא נצחוק. הייתה בת 20 או 19. והתחתנה, התחתנה מיר, ברוך השם. דבר גדול. אז יש מצבים שבאמת הבחור צודק. אלא זה לא יוצא לפועל בגלל סיבות שהן יותר חיצוניות. יש דבר כזה. כן, לא תמיד במקרה הזה הרב אינר צודק, אני בטוח שגם הוא יודע שלא תמיד הוא צודק. רק הוא אמר במקרה הספציפי ההוא, כן, כנראה שהוא הרגיש, או מסך הכל הנתונים הוא הבין שאין פה שייכות. למה אתה מרגיש שהיא שייכת לך? לא יודע. כי חשק בנערה מאוד. אינני יודע. כן? תסמונת חמור בין שכם. לא יודע, לא יודע. לא יודע. כל מיני סיבות יכולות לזה. אבל זה לא ענייני, זה לא אמיתי. יפה. אז על גבי הרצון והשאיפות המשותפות יש לראות אם נוצרת בפגישות הרגשה טובה משותפת. האיש מרגיש שטוב למישה, נוח לו בחברתה, חבר נחת, טוב לו זה יותר עמוק, טוב לו זה נפקמין על הבניין משותף, נוח לו זה נעימות, חבר נחת, היא גם חברת מעלה וגם חברת נחת, והוא מסוגל לשוחח איתה בחופשיות ושחרור, כן? צריך פה להאריך בדברים, אין זמן, כן? התקשורת, ערכה של התקשורת, יכולת העברת רשמים מצד לצד, זה התקשורת, זה החוט המוליך, הערוץ המופלא הזה, שבעצם מאפשר זרימה מנפש לנפש, כן? עיקר הבניין הוא באמצעות התקשורת, כן? לשוחח איתה בחופשיות ושחרור, וגם האישה מרגישה שהיא חופשית, משוחרת ונוח לה בחברתו. דו סטריות פוריה מאוד, זה היסוד שאותו צריך לברר בפגישות הראשונות. ברגע שהצלחנו להניח את היסוד הזה, אין לחשוש מדבר. הרצון בבדיקות, בדרך כלל זה זוגות, הרצון בבדיקות, 3 שנים חברות, 4 שנים חברות, נובעת בגלל שהיסוד לא הונח. הוא לא הונח. פשוט לא הונח. ולכן יש צורך בבדיקות פרטניות, כי אין את הביטחון הבסיסי שיושב חזק, כן? על הקשר שראינו פה. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. 4, מי מושלם?